טוב, היום אני רוצה לעסוק במבט של הרמב״ם על מצוות סיפור יציאת מצרים. כיצד הרמב״ם רואה את מצוות סיפור יציאת מצרים. הרמב״ם בפרק ז' בהלכות חמץ ומצה אומר כך, בהלכה א', מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15, תלמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. אז הרמב״ם כאן, בהלכה הזאת, קובע שני דברים שחשוב לשים לב אליהם. דבר ראשון הוא קובע, יש מצווה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. זו מצווה אחת. והמצווה הזאת מוגדרת ברמב״ם כמצוות הסיפור שמקורה בתורה, בפסוק, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. אני בטוח שכולכם יודעים שזה לא הפסוק הנפוץ להגדרת מצוות סיפור יציאת מצרים. מהו הפסוק הנפוץ? והגעת לבנך. אז הרמב״ם משתמש בפסוק הזה והגעת לבנך. אלא שהרמב״ם משתמש בפסוק הזה שהגעת לבנך לא כמקור לעצם החיוב, אלא מקור לעיתוי החיוב, לזמן קיום המצווה. אומר הרמב״ם, ומניין שבליל 15, תלמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא למור וכו'. אז אצל הרמב״ם, הוא מביא כאן שני פסוקים. עצם החיוב הוא מן הפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כן? זמן החיוב הוא, והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה, בשעה שמצא ומרום מונחים לפניך, שזה אומר, בליל תתוו בניסן. והשאלה הגדולה היא, מה הביא את הרמב״ם לבוא ולחרוג מן המצב הרגיל ולדבר על זה שלמה הוא לא לקח את הפסוק הזה שהגעת לבנך ביום ולמור גם כמקור לעצם החיוב, גם לעצם החיוב. ופה זאת שאלה שניתן עליה את הדעת עוד מעט. בינתיים אני רוצה שנראה את דבריו של הרמב״ם עצמו בספר המצוות. שם התמונה מתקבלת מהרמב״ם עצמו בספר המצוות היא תמונה שונה מזו שמתקבלת כאן מן היד החזקה. הרמב״ם כותב בספר המצוות כך, במצווה קופנון זין, הוא אומר, היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 מניסן, בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר. וכל מי שיוסיף במאמר ויעריך הדברים, בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו לנו המצרים מעוול וחמאס ואיך לקח השם נקמתנו מהם ולהודות לו יתעלה על כל טוב שגמלנו יהיה יותר טוב כמו שאמרו וכל המעריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח והכתוב שבא על הציווי הזה הוא אומרו והגדת לבנך ביום ההוא למור ובא הפירוש, והגעת לבנך יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, ביום ההוא יכול בעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, כלומר, מתחילת הלילה אתה מספר, ולשון מכילת מכלל, שנאמר כי שאלך בנך, יכול, אם ישאלך בנך אתה מגיד לו, ואם לא שאלך אי אתה מגיד לו, תלמוד לומר, והגעת לבנך, אף על פי שאינו שואלך, אין לי, אלא בזמן שיש לו בן, בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים מנעין, תלמוד לומר, ויומר משה אל העם, זכור את היום הזה. אתם שמים לב שכאן זה לא אותו דבר מה שהיה לנו ביד החזקה. כמה וכמה הבדלים, אני רוצה שנשים לב אתי. הבדל ראשון, קודם כל המקור לחיוב סיפור יציאת מצרים כאן אצל הרמב״ם ביד בספר המצוות, מהו? מהו הפסוק שמחייב? והגעת לבנך. פה גם הוא חוזר והגעת לבנך. הוא מזכיר את הפסוק זכור בשביל לפתור בעיה אחת. מה היא? כשאדם אין לו בן שהוא צריך לספר לעצמו. זכור את היום הזה של צאתם ממצרים, זה גם כשאתה לבד, אתה צריך לזכור. זה הבדל אחד מהותי שאנחנו רואים כאן. הבדל נוסף, מאוד משמעותי. נשים לב היטב למה שלנו ביד החזקה, אני רוצה שנשים לב לעוד ביטוי אחד. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. מהי מצוות סיפור יציאת מצרים לפי הרמב״ם כאן? מצווה היסטורית לספר מה שקרה לאבותינו ביציאת מצרים. נכון? מה שקרה לאבותינו. זה מה שמדגיש כל הזמן. וכל המעריך בדברים שאירעו ושהיו, הרי זה משובח. המבט כולו על העבר, העבר הרחוק, מה שקרה לאבותינו במצרים. זה המבט כולו. כאן, בספר המצוות, המבט של רמב״ם מקבל גם זוויות אחרות. שימו לב יותר. היא שציוונו לספר מציאת מצרים בליל 15 מניסן, בתחילת הלילה, קפיץ החוט לשון המספר. וכל מי שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בגדרת מה שעשה לנו השם. אם המוקד היה לאבותינו שם ביד החזקה, פה המוקד הוא מה שעשה לנו השם, ומה שעשו לנו המצרים מעוול וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ולהודות לו יתעלה. פה מוסיף עוד אלמנט יסודי של חיוב, ההודעה והלל, שזה לא הוזכר כלל ביד החזקה. ולהודות לא יתעלה על כל טוב שגמלנו יהיה יותר טוב. אז אני יודע שחלק מכם עלולים לבוא ולומר לי, תשמע, מה אתה רוצה מספר המצוות? זה תרגום, יכול להיות שלא תרגמו בצורה מדויקת. כן? זה נכון, כי ספר המצוות נכתב ערבית. ולכן אני אומר את הדברים האלה בזהירות מסוימת. אבל ודאי עניין הפסוק של המקור אותנטי. ולהבדיל בין לאבותינו לבין לנו, שפה הוא מדגיש כל הזמן את הלנו, זה ודאי. וחובת ההודעה, זה ודאי הבדל שקיים, שלא הוזכר בכלל ברמב"ם ביד חזקה, ומוזכר כאן בספר המצוות. זאת אומרת, יש לנו כאן כמה וכמה הבדלים שאומרים דורשני. נותנים, דורשים מאיתנו איזשהו מבט, איזושהי התמודדות, קצת יותר משמעותית, לנסות להבין מה בעצם, כיצד הרמב"ם רואה את המצווה הזאת, ומה היחס בין ה... תמונה שהוא מצייר לנו כאן בספר המצוות, לתמונה שהוא מצייר לנו ביד החזקה. אבל כדי לענות על השאלה הזאת, אני חושב שראוי לקחת חזרה, לחזור למה שיש לנו ביד החזקה, בפרק ז' בהלכות חמץ ומצה, ולהתבונן שם בצורה יותר שלמה על כל המערך שהוא מציג לנו שם. יכול להיות שזה יפתח בפנינו אופק נוסף, ואני מקווה שדרך שם נוכל לפתור את הבעיה. בואו תראו.
חמץ ומצה הרמב"ם מזכיר רק את הניסים ונפלאות שנעשו בלילה, לא את השיבוד שהיה לפני.
לא בטוח. הוא מזכיר גם את הלפני כן, תכף תראה. עוד רגע. אז בינתיים, בהלכה הראשונה, אתה צודק, שהרמב"ם כאן הדגיש שצריכים לזכור את הניסים שנעשה לאבותינו במצרים. איך הוא אומר פה? לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. לא, מה שאומר בליל 15 בניסן, זה לא הניסים שנעשו בליל 15 בניסן. זה אנחנו צריכים לזכור בליל 15 בניסן את הניסים שנעשו לאבותינו במצרים. זה מה שהוא אומר. אבל, איך עושים את זה? אז הוא בא בהלכות הבאות ומתאר. מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר, והגעת לבנך. גם אם לא קדמה שאלה. גם אז צריך לספר. לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, או כמו עבד זה במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו מצרים, בניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו, הכל לפי דעתו של בן. וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו. עדיף לעשות את זה בצורה של שאלה. לכן, תעשה שינוי כדי שהבן ישאל. ויאמרו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם, כך וכך אירה, כך וכך היה. וכיצד משנה, מחלק להם כליות, אגוזים, עוקרים השולחן מפניהם, קודם שיכלו, חוטפים מצא זה מיד זה, וכיצד בדברים האלו. הוא מביא כל מיני שינויים כדי להביא את הילדים לשאול. אין לו בן, אשתו שואלתו. אין לו אישה, שואלים זה את זה, מה נשתנה הלילה הזה. ואפילו היו כולן חכמים. היה לבדו, שואל לעצמו, מה נשתנה הלילה הזה. זאת אומרת, יש חשיבות עליונה לדעת הרמב״ם, שהדיון יהיה בצורה של דו-שיח. גם אם אתה לבד, תעשה זה בדו-שיח. תשאל את עצמך, ותענה לעצמך. יש חשיבות, ולדעתי, אני אזכיר כאן ככה, רק דרך אגב, זה לא הנושא המרכזי שאני רוצה כרגע להתעכב עליו, אבל החשיבות של לעשות זה בדרך של דו-שיח. כי מצוות סיפור יציאת מצרים היא חלק מן החובה הכללית להעביר את יסודות האמונה מדור לדור. כן? משה קיבל תורה מסיני, מסורה לישוע שם לגבי תורה, אבל יש גם חיוב של העברת יסודות האמונה, התשתית של גאולת ישראל מדור לדור. כן? ולכן, גם אם אתה יושב עם עצמך, כן? תעשה זה בצורה של שאלה ותשובה שמסמלת בפירוש את הנקודה הזאת של הבנים שואלים את האבות, והאבות נותנים תשובות לבנים, והבנים האלה של היום הם יהיו אבות של מחר, והם ישאלו על ידי בניהם, והם ישיבו לבניהם, וכך הלאה. ממשיך הרמב״ם. וצריך להתחיל בגנות, ומסיים בשבע. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה יובותינו ממתרח מלפניו, כופרים וטועין אחר האבל, ורודפים אחר עבודה זרה, ומסיים בדת האמת, שקרבנו המקום לו, והבדילנו מהאומות, וקרבנו לייחודו. אז זה מתחילה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. וכן מתחיל ומודיע שתי הדעות בגמרא לגבי גנות ושבע, שעבדים היינו פרעה במצרים, מכל הרעש גמלנו, ומסיים בניסים ופלאות שנעשו לנו בחירותנו. זה חלק נוסף. מתחיל בגנות ומסיים בשבע. ועוד. והוא שידרוש מהרמי עובד אבי עד שימור כל הפרשה. וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה הזו, הרי זה משובה. זה דורש, זה השלב הנוסף. ועוד שלב בהגדה. כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל 15, לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח, מצה ומרור. פסח על שום שפסח, שנאמר. מרור על שום שמררו, שנאמר. מצה על שום שנגאלו. מסיים הרמב״ם. ודברים האלו כולן נקראים הגדה. אז מהי הגדה לפי הרמב״ם? שאלת הבנים, התשובה של מתחיל בגנות מסיים בשבע, אחר כך דורש את הפרשה מרמי עובד אבי עד סוף כל הפרשה, ואחר כך כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור, אומר הרמב״ם, ודברים אלו כולן נקראים הגדה. כאן מסתיימת ההגדה אצל הרמב״ם. אומר הרמב״ם בהלכה הבאה, בהלכה ו'. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. והדבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונבדית. כאן לראשונה עובר הרמב״ם מן המבט על האבות, סניסים שנעשו לאבותינו, למבט עלינו. והרמב״ם מביא את זה כאילו יש הגדה והוא סיים אותה, והיה לנו גם משפט סיום ודברים אלו כולן נקראים הגדה בסוף הלכה ה', ואז בא הרמב״ם בהלכה ו' ואומר בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא אתה משעבוד מצרים. המקום של החוויה האישית שכל אחד ואחד צריך לחוות את החוויה שכאילו הוא עכשיו הרגע יוצא ממצרים. זה הדברים שכותב לנו כאן הרמב״ם, וזה כמובן חידוש גדול, והייתי אומר מבחינתי במידה מסוימת גם אולי אפילו טיפה מאכזב. נסביר. והרמב״ם יוצא בעצם שלוקחים את הלילה וחולקים אותו לשני חלקים. יש חלק אחד של הסיפור של האבות, כן? שבו בעצם אנחנו מספרים סיפור של קרה בעבר, מה שקרה לאבותינו, על כל המרכיבים שהוא הדגיש, כן? ואז כשאומרים פסח, על שום מצה, על שום מרור, על שום גמרנו את הסיפור, כן? מצוין, נגמר הסיפור. עכשיו אנחנו הולכים בעצמנו להיכנס לתמונה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את התנאים, כי נגמרה האגדה, וכך שכרגע אדם נכנס לתמונה. וזה באמת נראה מאוד מאוד לא, פחות לטעמי, נראה קצת, קצת דיכוטומי, יוצר איזה מין פער כזה, כאילו יש עולם של עבר ועולם של הווה, והעבר מנותק מההווה, והחיבור היחיד ביניהם זה שעושים את שניהם בלילה הזה, ויש בעצם שני פרקים שמתוחה ביניהם איזה מין מחיצה מאוד מאוד ברורה של דברים אלו נקראים אגדה, ועכשיו פתאום עוברים לדבר הזה. לעני הודעתי, זה לא המבט הנכון על דברי הרמב״ם. ופה אני רוצה להוסיף עוד מבט על המשך דברי הרמב״ם, ואז נוכל כבר לראות את התמונה בצורה יותר בהירה. ואני רוצה להסביר. בעקבות הדברים האלה שקרם, הרמב״ם כותב כאן, שחייב אדם להראות עצמו כאילו הוא יוצא אתם שיבוד מצרים, אומר הרמב״ם בהלכה הבאה, בהלכה זין, לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. וכל אחד ואחד בין אנשים ונשים חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות. אפילו אני בישראל לא יוכל עד שיסב. אישה אינה צריכה הסבה. משמע לפני רבות צריכים הסבה וכו'. ארבעה כוסות הללו צריכים לשתות אותם דרך חירות. כל כוס מארבעה כוסות הללו מברכים עליו ברכה בפני עצמה. החרוסת במצווה מדברי סופרים זה חלטית. וכיצד עושים אותה? אכילת מרור אינה מצווה מן התורה. מרורים האומרים בתורה וכו' וכו'. את הרמב״ם כאן בהמשך כותב שבעקבות, בגלל שאדם חייב לחוות את ההוויה, אז יש כמה מצוות שהן חלק מתחושת החירות. זה מצוות הסיבה, זה מצוות דלת כוסות. הם ודאי, כל שני הדברים הללו, גם הסיבה וגם דלת כוסות, הם חלק מחוויית החירות. עכשיו, בדלת כוסות אני מזכיר לכולנו, אנחנו מתחילים עוד בתחילת הערב, כוס ראשונה עוד בפני הגדה. וזה חוויית החירות שלנו, כן? אותו דבר עם הסיבה. הסיבה, גם כן, פותחים בה את הערב בכוס הראשונה, כבר שותים אותה בהסיבה. אז זה לא מדויק לבוא ולומר, כן, שאצל הרמב״ם, כל העסק הוא עסק של שני פרקים. יש פרק היסטורי של כך וכך קרה לפני 3,700 ו-3,300 ו-X שנים. כן? 3,300 ו... כן, 24-5, ערב מדע נגיד לכם, כן, בסדר? 3,324 בערך, כן, וכולי, או 3, כן, 3-4, בסדר? זה מה שקרה, ויש פרק אחר שהוא מדבר עליך, עליי, כאן ועכשיו. יש פרק שמדבר על אבותינו, יש פרק שמדבר עלינו כאן, אנחנו כאן ועכשיו. זה לא מדויק, כי אנחנו רואים שבעצם עלינו, בעצם מתחיל כבר בתחילת הערב על ידי כוס הקידוש, כבר אז זה הכוס השנה מארבע כוסות, שהיא דרך חירות וכו'. נדמה לי שהפתרון לקושי הזה, או המקום שבו נמצא את הפתרון למתח הזה, הוא בעצם במילים הראשונות של פרק ח' ברמב״ם. המילים הראשונות של פרק ח' ברמב״ם הן, סדר עשיית מצוות אלו בליל 15, כך הוא. מה שאומר, שבעצם, הרמב״ם בפרק זין, בעצם הציג בפנינו את החיובים השונים שקיימים בלילה הזה. דהיינו, יש מצוות סיפור יציאת מצרים, הסיפור ההיסטורי, יש מצוות החוויה האישית, יש זכור את היום הזה, ויש וזכרת כי עבד היית. זה שני ציוויים. ויש מצוות ארבע כוסות, ויש מצוות הסיבה, ויש מצוות מצה, ויש מצוות מרור. זה פרק ז'. פרק ח' בא לומר לנו את הביצוע. והביצוע בפועל הוא סדר עשיית מצוות אלו בליל 15, כך הוא. ופתאום אנחנו עכשיו מגלים פשט חדש בביטוי הכל כך מפורסם, ליל הסדר. מה זה ליל הסדר? למה קוראים לו ככה בשם הזה? ליל הסדר. בסדר? לפחות את הרמב״ם קיבלנו תשובה. תרצו להציע תשובה אחרת? אדרבה. אבל הרמב״ם נתן לנו תשובה כרגע. כי יש לנו מארג מסוים של מצוות בלילה הזה, שיש רצון ויש עניין לקיים אותם, ויש דרך ויש תקנת חז"ל לקיים אותם בצורה מאוד מסוימת, בצורה מאוד מוגדרת. סדר עשיית מצוות אלו בליל 15 כך הוא, בתחילה מוזגים כוס לכל אחד ואחד, הוא מברך בורא פרי הגפן ונוטל ידיים, מביאים שולחן ערוך ועליו מרור וירק וכו' וכו', בורא פרי אדמה, מטביל בחרוסת, אוכל כזית, כל המסובים בו, מוזגים כוס שני, הבן שואל וכו' וכו'. הוא מתאר כאן את כל הסדר כפי שמוכר לכולנו. פירושו של דבר, שבעצם ביישום, בביצוע בפועל, ברור שאין כאן איזושהי הבדלה, לא אומרים אני כרגע עוסק בחלק של פעם, וכאן אני עוסק בחלק של עכשיו. ברור שהיישום בפועל, כן? הרי העבר וההווה כאן מתמזגים לכלל מהות אחת. הסיפור העבר, מה שקרה לאבותינו, מתמזג עם הסיפור של מה שקורה איתנו ומה שקרה עם אבותינו, בעצם אנחנו חווים אותו כאילו גם אנחנו כרגע חווים את החוויה הזאת וכו'. זה בעצם המבט. אם כך, זה מה שקורה ביד החזקה. בספר המצוות, הספר, בוא נגיד ככה, היד החזקה, מגמתו וסוג הספרות של היד החזקה, הוא הספרות ההלכתית המדויקת, וכאן הוא מדייק, הוא אומר לך את המצווה, ליד המצווה וליד המצווה, ואחר כך הוא אומר לך גם את סדר הביצוע, יש לו, בשביל זה הוא חילק את זה לפרק ז' ופרק ח'. ביד החזקה, בספר המצוות הוא מציג לפנינו רק את מצווה קופנון ז', מצווה סיפור לצד מצרים, זה מצוות עשה קופנון ז'. ושם הוא כבר נותן לנו את כל המבט, והמבט קצת מעורב כאן. ולכן, כשהוא בא לכאן לספר המצוות, הוא בעצם יוצר הבחנה ברורה בין חובת הסיפור לחובת הסיפור לבנים. חובת הסיפור היא, וזכרת כי זכור את היום הזה, זה חובת הסיפור, זה חובת הזכירה. כמו שנאמר זכור את יום השבת, בזכור את יום השבת אני לא צריך לספר לאף אחד, אני צריך לספר לעצמי, אני צריך לזכור את יום השבת, זה החובה הבסיסית. במצווה סיפור יציאת מצרים יש גם חובה לספר לבנים. כן? עכשיו בפועל, בדרך כלל, החיובים האלה מתמזגים והופכים להיות במצב הטבעי, כן? לאדם יש בנים, לאדם יש משפחה, זה המציאות הטבעית הרגילה. ולכן, האדם בזה שהוא מספר והגעתה לבנך, הוא גם זוכר בעצמו. כן? המצב הלא טבעי זה כשאין לו בנים, אז אומר הרמב״ם, גם בספר המצוות אומר הרמב״ם, אדם שאין לו בנים צריך לזכור, לספר בינו לבין עצמו, שנאמר זכור את היום הזה. הוא מזכיר את הפסוק זכור את היום הזה. ביד החזקה, כשבאים בצורה ההלכתית המסודרת, אז באים ומזכירים קודם כל בצורה מאוד מאורגנת, הוא מזכיר, דבר ראשון, יש חובה לזכור את העבר, ויש חובה לספר לבנים. ויש חובה נוספת, זה שחוויית או סיפור העבר יהיה סיפור שלך של הווה, כאילו אתה יוצא ממצרים. כשבספר המצוות הכל מקבל בעצם את התמונה המלאה, את המבט הרחב, המבט השלם. ולכן שם הלנו ולאבותינו מתערבב, כי זאת המציאות. המציאות זה מתערבב, כן? בפרק ח' זה גם כן מתערבב. במציאות, בסדר, אנחנו מערבבים את זה. לא חווים חוויה היסטורית וחוויה עכשווית כשני דברים נפרדים. מובן? זה גם כן במציאות, זה מתערב. ולכן, גם ההלל הוא חלק, או ההודעה, היא חלק מן העניין. כל זמן, אם אני, כל עוד אני מספר כאן, ברמב״ם, בפרק זין, כל עוד הוא עוסק בהיסטוריה של אבותינו, ואנחנו בכלל מנותקים, זה משהו אחר. אבל החובה להודות להשם היא חובת החוויה העכשווית. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כן? לפיכך, הרי הפסקה הבאה מה היא? לפיכך אנחנו חייבים להודות. כן? כי זה בדיוק הנקודה. ברגע שאדם חווה את החוויה, אז הוא צריך להודות. כן? וההודעה היא חלק מהחוויה. אז כאן שיש הבדלה ברורה בין חובת הסיפור לחובת החוויה, בפרק זין, שהוא מתאר את החובות בצורה היסודית, אם תרצו, המשפטית, לא החווייתית, לא הביצועית, כי הביצוע בא בפרק ח' ולא בא בפרק זין. אתם מבינים אותי? ולכן, כאן, ההודעה בחלק שבו אני מספר סיפור ההיסטורי, אין מקום להודעה, אני מספר משקרה פעם. כן? אבל אם משקרה פעם קורה גם עכשיו, ואני חווה כרגע את החוויה העכשווית, כן? אז בא גם המקום להודעה. ולכן ההודעה נמצאת בספר המצוות, כי שם באמת הכל מופיע כיחידה אחת. מה שרמב"ם עושה פה, את החלוקה, אם תרצו, הלוגית, המאוד מאוד מוגדרת של מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. כשהוא אומר לך, אתה יודע מה, על הביצוע אני אדבר איתך אחר כך. והביצוע הוא מדבר איתנו באמת בפרק ח', כשהוא מתאר את כל הסיפור, סדר עשיית מצוות אלו בליל 15 כך. אנחנו מבינים עכשיו את המערך הזה, כיצד הרמב"ם רואה את הדברים. תראו מה החשיבות הגדולה של פרק ז'. החשיבות הגדולה של פרק ז' היא בהיותו מתאר לנו בעצם, הוא מחלק לנו את זה, מפרק לנו את מצוות הלילה לגורמים, לרסיסים. אנחנו לא נבצע את זה ככה, כי אדם הוא מהות אחת, אדם הוא ישות אחת, אדם הוא לא רק חווה חוויה היסטורית של פעם כך קרה, אלא גם חווה חוויות עכשוויות. אבל בכל זאת יש חשיבות עליונה בבידול הזה, בזה שכל מצווה מופיעה בנפרד, כן? כדי שתיתן את המבט עליה, אבל אחר כך כמובן כל המבחן של הלילה הזה הוא בסדר. לקחת את המצוות האלו ולעשות אותן בסדר מסוים שנותן ללילה הזה באמת המשמעות הגדולה שלו. נותן לו את המקום הייחודי שלו, המקום הכל כך נפלא שלו. על ידי זה שאתה לוקח את פרק זין, את רשימת המצוות, הכביכול יבשה הזאת, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, והופך אותם למשהו הרבה יותר משמעותי, למשהו שבעצם הופך להיות בעצם אותה חוויה גדולה של תשטוש הגבולות שבין אבותינו ולנו, כן? למי שעשה לאבותינו ולנו את הניסים האלה, הוציאנו מעבדות לחירות וכו', ואבותינו ואנו כביכול מביאים את כנסת ישראל כולה לדורותיה להיות איתנו ולחוות את החוויה הזאת. אנחנו יושבים עם אבותינו בלילה הזה וחווים את החוויות האלה כביכול על ידי חוויה מחודשת. אני רוצה רק להדגיש לגבי מה שהרמב״ם כאן מדבר על נקודה של החוויה, שאני רוצה להוסיף עליה עוד שתי מילים. מה שהרמב״ם כאן מדגיש בדבריו, שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יוצא עתה משעבוד מצרים וכו'. אז זאת שאלה קשה, כי אתם יודעים, שמים לב שהנוסחה ברמב״ם כאן היא נוסחה שונה מהנוסחה הרגילה. הנוסחה הרגילה היא שאנחנו רגילים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים. אצל רמב״ם זה חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. הדגש ברמב״ם הוא הרבה יותר אותנטי, כן? אז פעם שמעתי מרב חשוב שאצל הרמב״ם לכן אומר להראות, שזה בעצם רק איזה מין שואו, הצגה, אבל לא מין חוויה פנימית, כי אי אפשר לחוות באמת חוויה פנימית. אני לא חושב כך. אני חושב שהדבר הנכון ברמב״ם הוא בעצם דווקא במילים האחרות, כאילו הוא בעצמו יצא אתה וזכרת כעבד היית, הפסוקים גם. הרמב״ם הוא זה שמעצים את חובת החוויה האישית למשהו מאוד מאוד קונקרטי, לא איזה מין משהו ככה מופשט, אלא משהו מאוד קונקרטי. ולדעתי הרמב״ם באמת מצפה בחיוב הזה שאדם יחווה חוויה משמעותית של יציאה. איך עושים את זה? איך מרגישים כאילו אנחנו בעצמנו ממש יוצאים משעבוד מצרים? כן? זאת באמת משימה כבדה. אולי בפעם הבאה ננסה לתת את הדעת על הנקודה הזאת, איך באמת אדם יכול לחוש מין חוויה של כאילו באמת יוצא ממצרים. עוד משימה כבדה, צריכים לעבוד עליה, אבל אף אחד לא הבטיח לנו חיים קלים, צריכים לעבוד, בעזרת השם אני מקווה שגם נצליח לחוות משהו מן החוויה של האמיתית, של כאילו יוצאים מצרים. על זה, אבל בפעם הבאה נסביר קצת איך בכל זאת ניתן לחוש משהו מן החוויה הזאת.